עמוד שין סמך דלד. באיזשהו מקום הרמב״ם אומר שבעצם כאן הוא מסיים את האיגרת, כלומר בעצם נשלחה אליו שאלה מתימן, האם כשהוא דיבר על תחיית המתים הוא התכוון שדברים כפישוטם של העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא באופן ניסי עתיד להחזיר את נשמות הצדיקים לגופם לסיבוב שני בעולם הזה, או שאין כאן אלא ביטוי אליגורי להישארות נפש הצדיקים אחרי מות גופם, ותחיית המתים זה בעצם קיום אחר אחרי מות הגוף. אז הרמב״ם עונה חד משמעית שלפי תפיסתו תחיית המתים היא כפישוטה, והוא מסביר שאולי הסיבה שטעו בדבריו זה בגלל שהוא מאוד קיצר בהתייחסות לתחיית המתים ומאוד העריך בהתייחסות להישארות הנפש, אבל הוא הסביר למה זה קרה, ובגלל שתחיית המתים היא נס. מחרתי את הספר שלך למישהו אחר, רובן, תשב ליד אופיר אולי, בוא תשב פה ליד אופיר או ליד אלון, לא משנה. על כל פנים, הרמב״ם אומר שהוא קיצר בתחיית המתים כי אין מה להעריך בהסבר נס, נס זה דבר שהוא לא מוסבר בשכל, לכן הוא רק צריך להאמין בו, וזה מה שהוא ציין. הישארות הנפש שזה תהליך טבעי, אבל תהליך טבעי מופשט, הוא לא מוחשי, היה צורך להעריך בו. וגם לגבי כל המופעים של תחיית המתים במקרא, בתנ״ך, הרמב״ם טוען שרק בספר דניאל אי אפשר להבין את הפסוקים אחרת, שרבים משני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה שלא יקיצו לחרפות לדראון עולם, ואתה דניאל לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אלו הם שני פסוקים שהם לא כתובים באופן שירי אלא כתיאור עובדתי, אבל די בהם, אומר הרמב״ם. עכשיו, כל שאר המופעים בתנ״ך שאפשר להבין מהם תחיית המתים, תפרש אותם איך שתרצה, או כפישוטם או שלא כפישוטם, אבל זה לא הופך את תחיית המתים. הרמב״ם אמר גם שמע ישראל השם אחד נזכר רק פעם אחת בתורה, וזה עדיין יסוד אמוני. זה פחות או יותר על רגל אחת מה שראינו בעיקר בשבוע שעבר. אבל הרמב״ם הרגיש החמצה, הוא הרגיש שהוא כתב איגרת שלמה על דברים שמבחינתו היו ברורים מעליהם, והוא לא מבין למה טעו בהם וכו', ולכן הוא עכשיו ככה אומר אין בית המדרש ולא חידוש. בכל אופן אני רוצה להוסיף כדי שנצא ברווח קצת. ואחרי אשר הגענו, עמוד שין סמך דלת, ואחרי אשר הגענו מזהם מאמור על זהם מוגו, והוא היות תכלית הכוונו בו, וראינו חסר התועלת וגמרי, מפני שאינו כולל רק כיף על מה שכבור נזכר בפירוש המשנו ובחיבור, זה משנה תורה, ותוספת באור לכל מעט תבונו או הורס, מתפרץ להקשות וטרם מתבונן בדברים שלפניו, רואינו שלא נניחו רג מחידוש תועלת, ושנדבר על שתי שאלות ראויות בזהו עניון. הוא אחת מהן לבאר עניון אלו הפוסוגים או רבים מאוד הנמסועים במגרו, המורים ראויו ברורו שלא תסבול פירוש, אי אפשר להוציא אותם מפישוטם, ברחוגת תחוית המתים. כאומרו אם יומות ג'אבר היחיה, ואומרו קולו עונון וילח, כן יורד שאול לא יעלה, בתרם אלך ולא אושו, וזה באיוב הרבה. אז אומר הרמב״ם, נדון בשאלה שיש לא מעט פסוקים במקרא שמהם משתמע במפורש שאין תחיית המתים, אין חיים, הגוף המת לא חוזר לחיים. באיוב זה מאוד מאוד בולט, אם ימות גבר היחיה, כמו שקלה ענן וילך, ענן לא חוזר, כך מי שיורד לשאול לקבר לא יעלה. ואומר איוב בטרם אלך ולא אשוב. אבל לא רק באיוב, גם הנה פסוק בישעיה, תפילתו של חזקיהו המלך כשהוא חי מחוליו, לפני שאלך ולא אשוב אני רוצה לומר כך וכך, הוא אומר לא יסברו יורדי בור על עמיתך, חי חי הוא יודך כמוני היום. זאת ראויו שיורדי בור הם המתים, אז יסברו זה יקבו, כן, לישועתך קיוויתי השם לפורקנך סברית השם. אז יורדי בור שהם המתים לא מקווים אל השם כי אין להם למה לקוות, החי כמוני הוא מקווה ומודה. כן, אז המוות זה total loss, זה הפסד שאין אחריו אפשרות לשיקום. וענה אמור ג'ם כן, פסוקים בתהילים, סליחה, לפני כן שמואל, כי מות נומות וחמיים הניג'ורים ארסו אשר לא יאוספו, כך אומרת כמדומני האישה התקועית החכמה לדוד, נכון? אז מים שנגרים ארצה אפשר אחר כך לאסוף אותם לכלי, הם נבלעים, מספגים בקרקע וזהו, אז זה המוות, זה משל המוות. וענה אמור הלם מתים תעשה פלה, אם רפואים יוגומו יודו חוסלו, האם המתים יקומו ויודו את השם? וענה אמור רוח הולך ולא יושו, וכשתחפש כתובי המגרו כולם תמסועי מרחיגים תחוית המתים בכלול, רק גסת פשוטי ישעיהו, יש פסוקים בישעיהו יוצאי דופן, הזכרנו אותם, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, אבל הרמב״ם כבר אומר שזה פשוטם, אפשר להבין את זה נניח כמשל לתחיית האומה בעת הגאולה שהאומה היא מתה בגלות, ועם התבוננות התבאר שהוא מסופוג הכתוב הזה בישעיהו, אם הוא מושול או אמת, האם הוא כפשוטו או שלא כפשוטו. ומה שבו מן הפוסוג הנרלה בדוניאל, באומרו ורבים מיישני אדמת עופור יוגיסו, ואומרו ותנוח ותעמוד לגורו לכל הגס היומין, זה גם כן מה שחייב לבני אודום כולם המבוכו הג'דולו. גסותו מסתפק בזאת פינת תחוית המתים, סיפוק ג'דול, ספק גדול, מסתפק, התעורר להם ספק, וגסותו המאמינים בזאת הפינו, מי שמאמין ביסוד תחיית המתים כפישותו, וסרוך לפורש כל פוסוג מן הפוסוגים המבוארים, אלו שציטטנו, פירושים רחוגים מאוד לגבלום. אז אומר הרמב״ם, יש לנו שני פסוקים בדניאל שלא סובלים פירוש אחר שתהיה תחיית המתים. יש לנו לא מעט פסוקים שספק איך להבין אותם כפישותם או לא, אז נעזוב אותם כרגע, אבל יש כנגד שני הפסוקים בדניאל הרבה פסוקים במקרא באופן שיטתי והרבה ספרים שאומרים מת לא חוזר. אז זה גרם מבוכה רבה לאנשים, אולי תחיית המתים איננה, ואם ישנה, הם מאוד מאוד נדחקו והוציאו את כל המקראות המפורשים הללו שציטטנו, הוציאו אותם מפישוטם. אז זו השאלה הראשונה. עכשיו השאלה השנייה שהרמב״ם מציב, רק כדי שהאיגרת לא תסתיים בלא כל חידוש, והשאלה השנית, ונדמה לי ששאלו את זה כאן, וזו שאלה מתבקשת, היות התורו בלתי זוכר את זאת הפינו כלול, לא ברמיזו, ואף קל וחומר כי בבאור. למה התורה, למה לא כתוב בתורה במפורש? כמו שכתוב, אנוכי אדוני אלוהיך, ואדוני אלוהינו, אדוני אחד, וכמו שכתוב עוד, כל עיקרי הדת כתובים בתורה, אז למה תחיית המתים? איך? כן, כן, באופן יותר, כן, שכר ועונש, כן, כן, אפשר למצוא להם מקראות משכר ועונש מחנינה מספרך אשר כתבת, והרמב״ם כן, הוא מביא פסוקים לכל י' ג' העיקרים. תחיית המתים מאוד חסר. שוב, גם המשיח, לא כתוב משיח, אבל כתוב דרך כוכב כן הראינו ולא עתה, שורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל עתיד, ומחת שפעתי מואב, ושב השם אלוהיך את שבותיך ורחמך אם יהיה נידחך. הגאולה כן כתובה, גם אם שם המשיח לא כתוב בפירוש. נכון, יפה. זה לכאורה, זה אולי הפסוק היחיד בתורה, אתה אומר יפה, עוד מעט אני אתייחס לזה, נכון. הגמרא שואלת בסנהדרין, הגמרא דנה בזה, שואלת מניין לתחיית המתים מן התורה. אז הגמרא אומרת, אני אמית ואחיה, אולי אני אמית את פלוני ואחיה את אלמוני, שני חולים, אני אמית את זה ואחיה את זה, או פלוני מת ותינוק נולד באותה עת. אז הגמרא אומרת לא, כמו שמחצתי ואני ארפה זה באותו אדם, אז גם אמית ואחיה זה באותו אדם, אבל זו ראיה יפה, אבל היא לא מוכרחת, אפשר להתווכח עליה, כי יכול להיות שמחצתי את פלוני וארפה את אלמוני, אמית את פלוני וארפה את אלמוני, זו ראיה, זו כמעט הראיה היחידה שהיא יש לה עמידה.
למה מתחשים לפרש זה לא כפשוטו שבכוח הקדוש ברוך הוא גם כן להחיד
את זה? אפשר, אבל עדיין לכאורה היה צריך לומר את היסוד הזה בצורה שלא משתמעת לשני פנים. נכון? היינו מצפים שהתורה זה יסוד אמוני, שהתורה תכתוב אותו בצורה יותר מפורשת.
אבל בגלל שהאמונה שלנו צריכה להיות חד משמעית.
בסדר, אבל...
פירוש יכול להיות פירוש, אבל האמונה צריכה להיות מוחלטת.
האמונה צריכה להיות מוחלטת, האמונה היא מוחלטת גם, היא לא צריכה להיות מוחלטת, היא מוחלטת. הרמב״ם כבר אמר לנו שתחיית המתים היא כפישוטה. עכשיו הוא בא לשאול את השאלה, למה התורה לא כתבה את זה בצורה הכי מפורשת שאפשר? והשאלו השנית, היות התורו בלתי זוכר את זאת הפינו, כלו לא ברמיזו ואף כי בבאור. באמת אני לא יודע למה הרמב״ם לא רואה באני אמית ואחיה ראיה. ואם אי אפשור מבלתי שיהיה אומר שיש בתורו רמיזות לזאת הפינו, אם תאמר לי אני אמית ואחיה, ויאמרו הדבור עמוהם אשר זכורום ואומרום מניין לתחוית המתים מן התורו, תחליף הוא אומר שיומר שם רמוזים נסתורים, וכל שכן ביות החכומים חולגים בוהם. כל אחד מביא פסוק אחר, זה מראה שמביאים לך הרבה תירוצים לאותה שאלה, זה מראה שכל תירוץ יש עליו פרחה, הוא לא מוחלט. עכשיו צריך לדעת ש... אז אומר הרמב״ם כך, מבחינתי אומר הרמב״ם, תחיית המתים לא נזכרת בתורה. ואם תגיד שהיא כן נזכרת, אז בוא נשפץ את השאלה, ותהיה זאת השאלו השנית, לומו לא זוכר זה בג'ולוי ובאור שלא יסבול פירוש, אבל נזכר לפי דבר החושב כמי שיסתתר למור דובור וירסה לסותמו. גם לשיטתך זה לא נאמר מספיק בפירוש, למה? תגיד דברים מפורשים, כמו שהשם אחד אי אפשר להתווכח, או אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך, מציאות השם, אחדותו, ועושה בזה, גם תחיית המתים. לשיטת הרמב״ם... איך? נכון, גם בעולם הבא אתה צודק, למען יתב לך וערכת הימים, יתב לך לעולם שכולו טוב וערכת הימים לעולם שכולו ארוך, והרמב״ם ידון בשאלה הזו, הוא יקרוך ביחד את שתי השאלות, גם את העולם הבא וגם את תחיית המתים. רק כאן הוא מזכיר את תחיית המתים כי זה נושא האיגרת, זאת השאלה.
אתה אומר שתחיית המתים זה סוג של שכר, שכר,
כן,
לא מתפרש בפרטת בתורה,
ומה תעשה אם והיה אם שמוע תשמעו והיה אם בחוקותיי תלכו, ששם התורה מפרטת
על...
למה זה כן וזה לא? צריך להתייחס, צריך להסביר את זה, צריך להבין את זה. יש צריך לדעת שאני אמית ואחיה זה כמעט הפסוק היחיד שזה יכול להיכנס גם בפשטו, אבל שאר הראיות שחזל מביאים לתחיית המתים מן התורה זה ראיות שהרמב״ם פה אומר שלדעתו זה אפילו לא רמז, וצריך באמת, לא ניכנס לזה עכשיו, צריך להבין מה חזל חשבו שהם הביאו את הראיות הללו, אבל זה רחוק מאוד מפשוטו של מקרא. חזל אומרים למשל ראיות כמו הנה פרשת שבוע, אז ישיר משה ובני ישראל, שר לא נאמר אלא ישיר, אז עתיד משה ובני ישראל לחיות ולומר שירה. אנחנו יודעים שלפי הפשט הרבה פעמים כשמשתמשים בלשון שירה, אז אתה משתמש בלשון עתיד, לא ראת עבר. דבר ידוע בדקדוק, אז זה ראיה שקשה מאוד לסמוך עליה. או יחי ראובן ואל ימות, יחי ראובן בעולם הזה, ואל ימות לעולם הבא. הרבה פעמים, שוב, בשירה משתמשים בתקבולות, יחי ראובן ואל ימות, כופלים את הדברים. קשה לקרוא לזה ראיות, יש לפעמים אפילו דברים שנראים על פניהם תמוהים. הנך שוכב עם אבותיך וקם. אז כתוב למשה רבנו שיקום, זה פחות או יותר כמו עיניים להם ולא יראו אוזניים, זה לפסק את הפסוק הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. ככה הטעמים אומרים לנו לפסק, נכון? לכן הרמב״ם לא רואה בזה ראיות, זה מדרשים שצריך להבין אותם, אבל הוא לא רואה בזה ראיות. דווקא אני אמית ואחיה זה לכאורה הפסוק היותר מפורש. הרמב״ם לא היה מקבל את התשובה שלך. יש בתורה הרבה הרבה השקפות, לא רק כללים ומצוות, יש בתורה הרבה חלקים רעיוניים. נכון שיש בחלק הלכתי שאולי זה באחוזים או רובה, אבל הלב של התורה, יגיד הרמב״ם, זה דווקא העיקרים שבה, הרעיונות שבה. המצוות רק נועדו לחנך אותנו לעיקרים הללו, וכמו שאמרתי לאלון, אז למה השכר והעונש הגשמי בעולם הזה כאן ועכשיו והיה עם שמות לשמעו, התורה ידעה לפרט, ואם בחוקותיי, ובעיה כי תבוא, ובעקב, לא חסכה בדיון, נכון? אז היא כן דיברה על מושגים של שכר ועונש, אז למה דווקא לשכר ועונש הכי גדול, התורה בקושי רמזה, נגמר הדיון.
זה שכר ועונש, שכר ועונש זה איכשהו קשור לאם אתה עומד בכללים או לא עומד בכללים.
נו. תחיית המתים לצדיקים, השארות הנפש לצדיקים, ודאי שזה קשור לעמידה בכללים. רק זה לא שכר ועונש מיידי, אבל אדרבה, זה השכר ועונש האמיתי. תגיד לאדם, איפה השכר האמיתי? בעולם הזה או בעולם הבא? אגיד לך, בעולם הבא. אז העיקר חסר מן הספר. נכון, אבל זה, בכל אופן, זה נס שהקדוש ברוך הוא עושה עם הצדיקים. מה שאין כן הנהגה טבעית בעולם הזה, טוב, אבל בסדר.
זה לא משהו חריג שהתורה לא מפרטת הרבה דברים, ואנחנו רואים את זה בתורה שבעצם.
הרבה דברים חשובים, אתה אומר, נכון. אז אומר אופיר, הוא אומר בצדק, גם למתת אבות מלאכות, ועוד הרבה דברים חשובים לא נזכרו בתורה שבכתב, זה קשור קצת למה שאנחנו עוסקים עכשיו בשבת, שהתורה ניתנה עם ביאור משלים בעל פה. אתה אומר יפה. אבל בואו נחזור לשאלה הראשונה. מה הייתה השאלה הראשונה? לא, זו השאלה השנייה. לא, זו השאלה השנייה. מה השאלה הראשונה שפתחנו בה היום? הקושייה. יש הרבה פסוקים בתנך שמהם משמע מפורש שמי שהולך לא חוזר. זה הכל. זה אבדון סופי, המוות. כן. אם ימות גבר היחיה, בטרם אלך ולא אשוב, כמות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו, כמו שהמים הנגרים ארצה לא יאספו, ככה מת לא יחיה, רוח הולך ולא ישוב. איך אפשר להתווכח עם כאלה פסוקים? הוא אומר במענה השאלו הראשונו, שדבר... איך?
אולי כל הפסוקים האלה זה שאלות.
שאלות? אם ימות גבר היחיה זו שאלה. אבל זה שאלה, מה שנקרא, רטורית. זה תמיהה. זה שאלה רטורית. לא... כמות נמות, לא, מה אתה רוצה לקרוא את זה? כמות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו, הוא חס וחלילה. ודאי שלא, זה לא ככה. בגלל ששם, מה האישה החכמה התקועית אומרת לדוד המלך? אתה רב עכשיו עם אבשלום הבן שלך, ודע לך שחיים רק פעם אחת, ואם אתה לא תפעס איתו עכשיו, מחר לא תוכל להתפעס איתו. זה ברור מתוך ההקשר שזה לא, אי אפשר, זה כמו שתגיד, אז יגידו הנוצרים, מה, שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד, שלושה, מה פתאום אחד? אי אפשר לעשות ככה, איפה שאין תמה, אי אפשר לקרוא את זה כך. טוב, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ככה נראה לך, מה פתאום? אי אפשר לעשות ככה, נכון? טוב, הוא אומר, פה זה יפה לראות את הרמב״ם מדי פעם בתור מורה לתנך, בדרך כלל הרמב״ם מלמד אותנו הלכה או השקפה, אבל שהוא מתעסק עם פרשנות תנך, זה מאוד יפה לראות את הגישה שלו, ראינו את זה גם באיגרת תימן, כשהוא מתפלמס עם המוסלמים שם, אם מוחמד כן נרמז בתורה או לא נרמז, רואים איך הוא ניגש לניתוח של ציטוטים ומובאות, באופן מאוד יפה. חבל שלא כתב פירוש על המקרא. טוב, כמה אדם אחד יכול להספיק. הוא אומר במענה השאלו הראשונו, שדברי הנביאים ולשון הספורים, אמנם באו כן הספרים, הכוונה לכתובים, איוב, שהוא לא נביא, תהילים וכו', אמנם באו מספרים טבע מסיעות הנוהור הנודו. ויודוע שטבע זאת המסיעות הוא יתחבר נגבות בעלי חיים וזכריהם, והוא לידום הדומה, כל אבא ואמא מולידים ולד ודומה להם, וסמיחת הנולוד מעט מעט הוא גדל, עד שיומות או אישהו, בסוף הוא גם דועך וגופו מת. ואין מן הטבע שיושוב הו אישהו ויתהווה שנית אחר מותו. אבל אשר בטבע הוא, כי כשיומותו אישי בעלי חיים, הפרטים, לא יושובו לעלום הו אישים הוהם. אבל יכלו ויותחו מעט מעט עד שיושובו על היסודות, ארבע יסודות לפי התפיסה היוונית, כן, ארמע, אש, רוח, מים ועפר, ועל החומר הראשון, וארבעת היסודות מתפרקים אל החומר ההיולי הראשון, במין מן החזרו לא ישוער עמו חלק מוגבול נרמוז אלו, שיהיה אומר בו זהו יוכח וכוח. חלק מוגבל, הכוונה חלק מוגדר. הכוונה, ההתפרקות של החומר, גוף שמת, מתפרק לרכיבים. הרמב"ם אומר ארבע יסודות, זה היום אנחנו אומרים מולקולות, אטומים, וכו' וכו', לא משנה, זה אותה, רק הטרמינולוגיה שונה, אבל זה אותו עיקרון. אומר הרמב"ם, זה כזה פירוק וכזו התחה, עד שאתה לעולם לא תוכל להצביע ולהגיד, הנה, אתה רואה, אדם מת, כן, אדם מת, אוכל אותו, זה לא נעים להגיד, אבל זה מה שיהיה גם לנו, אף אחד לא ימלט מזה, אוכלת אותו איזה רימה, את הרימה הזו אוכלת איזה תולעת, את התולעת אוכלת איזה ציפור, את הציפור הזה תורש איזה ציפור טרף, ואחר כך גם היא נרכבת ממנה צומח דשא, אתה לא יכול להצביע ולהגיד, אתה רואה את הדשא הזה, זה מוישלה, וכי יוצא בזה. אומר הרמב"ם, ההתחה, הפירוק, הוא כזה פירוק, אתה לא יכול אחר כך להגיד, הוא חוזר לחיים ודמות אחרת, זה כבר לא הוא, גמרנו, לא נשאר ממנו, הוא נפסד לחלוטין. זה נכון שחומרו משמש בשרשרת המזון, הוא משמש, שום חומר לא הולך לאיבוד, תמיד לפי הפיזיקה, תמיד בעולם יש מסה אחידה של חומר,
יש
רק...
מחזור מלא.
כן, יש מחזור מלא, אבל זה לא שאתה יכול להגיד, פלוני חזר, זה לא הוא, זה כבר לא הוא, זה כבר פנים חדשות באו לכאן. כך על פי הטבע. אבל... זה בעלי החיים. האדם הוא שונה. ושהו אדום לבדו נדבק בו השפע הוא אלוהי, שזה השכל של האדם, והוא זה צלם אלוהים שבאדם, והוא חייב שיהיה בו דובור עומד, לא יובד ולא ייפוסד. אמנום ג'וף האדום יובד כשאור אישי בעלי חיים כולם, הורו, כן, אדם מבחינת גופו, הוא שווה לכל בעלי החיים. גוף האדם מת, כמו שגוף בעלי החיים מת, וכמו שפרח נובל וכו'. הנפש האנושית, הנפש האנושית, הדעת היתרה, צלם אלוהים שבאדם, זה דבר שיכול להיות לו הישארות אם האדם יעבוד על זה בחיים חיותו. והעניין הזה הורו על זה גם כן ראויות עיוניות, אסל מי שנחלס לחגור על אלו הדבורים העמוגים, רצוני לומר שוער הדובר נשאור ממה שהגיע לו אדום, שזה השכל, ידיעת השם, וזהו הדובר אשר בטבע, והוא אשר גרואו ספרי הנבואו נפש או רוח בשיתוף השם, ואבדת הג'וף ושובו למה שהורכוב ממנו במין ההוא מן החזרו, דיינו שהוא יחזור לאדמתו, לעפרו, כמו שנאמור בפוסוק יושב עופור על אורס כשהויו, והרוח תשוב אלו אלוהים אשר נתנו. מבחינת הגוף אנחנו חלק מעולם החומר, המוות אופף גם אותנו ושולט גם בנו. הרוח, מי שזוכה, תשוב אל האלוהים אשר נתנה, הרוח שהייתה קשורה אל האלוהים בחייו של האדם. זה הטבע, אומר הרמב״ם, אני מאמין בזה לא רק בתור אדם מאמין, אלא גם בתור מדען. גם בתור מדען אני מאמין שטבע הגוף לכלות, וטבע הנפש החכמה לחזור לקור מחצבתה. כך אומר הרמב״ם. זהו אשר בטבע, וכפיהו עניון ההוא בו ופוסוגים ההם כולום. אומר הרמב״ם, כל הפסוקים הללו הם לא בסימן שאלה, הם בסימן קריאה, אבל הם מדברים על טבע המציאות. טבע המציאות מת לא חוזר. ויש הרבה פסוקים כאלה. ואין הפרש בין אומרו, אם יומוס ג'אברה יחיה, או אומרו, מן הסלע עזה נוסי לו חמויים, שאין זה בטבע, אבל נמנוע בו, לפי הטבע מסלע לא יוצאים מים, אלו שכבור יוצאו מים מן הסלע ההוא במופת. כן, תחוית המתים, אמנום היא מן המופתים. משה רבנו אומר, שמעון האמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים, התשובה היא לא, על פי טבע לא, ואחרי רגע הוציא להם מים. איך? מה, אתה סותר את עצמך? בנס. על פי הטבע לא יצאו מהסלע הזה מים, ובנס יצאו, על פי טבע מת לא יחיה, ובזה מדברים כל הפסוקים. על פי נס שקוראים לו תחיית המתים, אז מת יחיה. אז שני פסוקים בדניאל מדברים על רובד הנס, והרבה הרבה פסוקים אחרים מדברים על רובד הטבע, על המציאות, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. והרמב"ם מביא עוד ועוד דוגמאות. ואין הפרש בין אומרו היה הפוך כושי עורו, מה אדם מחליף צבע, ובין אומרו הלמתים תעשה פלה, וכבור נהפך מראה היוד הטהורו של משה רבנו, לא בון. כן, ויוציאה מחיקו, והנה מצורעת כשלג. אז אור מחליף גוון או לא מחליף גוון? התשובה היא בטבע לא, ונס, כן, וזה בדיוק היה המופת. יכול להיות שאדם יחליף את היד, יוציא אותה וכך וכך. טוב, למה אני עושה ככה? כי ככה גננת לימדה. מחיקו זה הכניסת פה זה החיק, הכניסת לה תחת הבגד, הכניסת זה לחיקו. ככה זה, פה זה החק. תראו כמה טעויות מושרשות מילדות. איך? אבל היא גם לא חיה. הם הקפיאו אותה. בסדר, נכון, אבל בסדר. אבל so what, אז מה? אז הוא לא נרכב, גם היום אפשר להקפיא גופות. בסדר, לא, הרמב״ם גם הכיר את הרמב״ם גם... לא, 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 אני אגיד לך מה הרמב״ם... לא, לא, אבנר, אני אגיד לך למה הרמב״ם מדגיש את הפירוק. כי דווקא הפירוק זה מקום לומר, הנה הוא חזר, אתה רואה את הציפור ההיא, אתה רואה את הפרח ההוא, זה מה, אתה רואה בבית כברות, שוקקים חיים, תראה כמה תולעים יוצאות מהקבר, ואוכלים אותם, וזה, אז הנה הוא חוזר. אז על זה אמר הרמב״ם, אין לרמב״ם שום בעיה עם חניתה, כי אתה רואה שהוא מת. להפך, הבעיה של הרמב״ם שלא תגיד שמי שיתפרק, הרכיבו אותו חזרה, כמו לגו, שמרכיבים, מפרקים ומחזירים. אומר הרמב״ם, לא, מה שחזר, זה לא, אתה לא יכול להצביע ולהגיד זה פלוני, זה, זה, זה עבר התחה, זה כבר, זה מישהו אחר, זה לא הוא.
ואם זה נס?
איך?
ואם זה נס? ואם כדרך נס?
שמה, שמת חוזר?
לא, שהמושג הזה היה התחה.
התחה זה
פה...
לא הבנתי.
בן אדם, אותו בן אדם יחזור?
לא הבנתי.
באותו גוף?
זה נס. זה תחיית המתים. זה תחיית המתים. ודאי שכן, אבל בנס. בטבע לא. אז הרמב"ם אומר, הפסוקים ששוללים את תחיית המתים מדברים על טבע המציאות והם צודקים. והפסוקים המעטים שמחייבים את תחיית המתים, מכריחים אותה, מדברים על נס. ולמה הם מעטים? כי זה היוצא מן הכלל, זה הנס. ואילו הטבע הוא הכלל. נכון. אין טבע אחר. אנחנו לא מכירים טבע אחר. נכון?
חפשים, עד
היום. לא, טוב לנו עם הטבע הנוכחי, למה מה רע לנו? ואילו יאמר אודום שאיפשור שיתנוע הדומם, הויו אומר אמס לפי מה שבטבע. ולא יחזב זעם מאמור. זה שאני אומר שדומם לא מתנוע, זה לא סותר את שוב המתה, שוב הפיכת המתה לנחוש, אחר שהוא מופת. מקל לא מתנוע, זו אמירה נכונה בטבע. זה שמקל נהפך לנחש, זה נס, אז זה לא סותר בכלל, זה שני רבדים שונים של המציאות. לא משנה, זה לא טבע, נכון? הצד השווה שבאים.
לפי הרמב״ם, חיים בלי סוף זה בלתי אפשרי?
כן, זה בלתי אפשרי.
היום המדע כמה, המדע לא מקבל רפיקסיות.
בסדר, יכול להיות ש... בסדר. הרמב״ם כמדען נכון לימיו, הוא ראה בזה, יכול להיות שהמדע היום מנסה לפרוץ את גבולות לאתר את הגן, נכון? את הגן של הזקנה. איך?
גנים של זקנה זה מעריך, אבל עושים חידוש לתאים ודברים כאלה, אבל כמו
לגו. בסדר, יכול להיות. יכול להיות שהמדע יוכל למתוח... טוב, יכול להיות. גם המדע משתנה, לפי התפיסה של הרמב״ם, כן, זה לא רק של הרמב״ם, גם של הפיזיקה, עד לא מזמן לפחות, כן.
גם משהו,
בסדר, אבל באמת בזמן הרמב״ם, כלומר, זה לא באופן טבעי, זה התערבות בטבע, אתה מבין? זה לא התערבות ניסית. אלא התערבות מלאכותית, אבל זה התערבות. בסדר, אין בעיה, אבל הרמב״ם פה רק... הרמב״ם בא להסביר את הפסוקים שאומרים שאור לא יכול להתהפך. זה נכון שמבחינה טבעית כושי לא יהפוך אורו? מבחינה טבעית, בלי התערבות מלאכותית, הוא לא יהפוך. אבל באופן ניסי או בהתערבות מלאכותית, זה כן יכול להיות, זה כן יכול להיות. כאילו כל פסוק אתה צריך להבין אותו... על איזה רקע הוא מדבר, אחא במאי עסקינן, אחא במאי עסקינן בטבע, בטבע הכושי לא הופך את עורו, סלע לא מוציא מים ומת לא חי. זה לא אומר שברבדים אחרים זה לא יכול להיות, כמו נס למשל, או התערבות מלאכותית, כמו שהדוגמאות שהבאת.
יש הרמב"ם מצטט, זאת אומרת, שחי הוא לא מת,
איפה הרמב"ם כותב את זה?
לא, אני שואל.
הוא לא כותב את זה. הוא לא מתייחס לאליהו, לא מתייחס, אבל גם אליהו, אתה תסכים איתי שזה נס ולא טבע.
לא, לא שזה נס, אבל הוא לא מתייחס לזה.
יפה, נו, אז מה...
לא, כי שהרב אמר שהאקסיומה של הרמב״ם שאין דבר כזה ש...
בטבע, עוד פעם, בטבע. בוודאי. הנשמה קיימת. תחיית הגוף, בוודאי. לא יודע למה.
כי אמרנו שאחרי תחיית המתים, אנשים יחיו, האורח החיים...
יכול להיות, שמה, אליהו נביא, הרמב״ם לא התייחס אליו, אני לא רוצה לענות בשמו על המציאות של אליהו, אבל בכל אופן זה מציאות חריגה. כן, כל מה שתמסועה הוא מהרחוגת שוב המתיים, הוא על מה שבטבע. ואין זה סופר שוב מתיים שירסה השם בשובו. כמו שאמרת אברהם, באופן ניסי, ודאי שזה יכול להיות, אבל בטבע זה לא יכול להיות. הנה כבור התבוארו לוח עניוני הפוסוגים הוהם כולום על מה שאפשור מן הועמת, ואינוך צריך לפורש פוסוג מהם בפר, כי אין שום פסוק מהם בפירושים הוהם המרונים או רוחוגים לגבלום, אשר יחזגו טענת מכחיש תחוית המתים ויאמסו מאמורו. אומר הרמב״ם, אם אתה עושה קוויץ', אבל את הפסוק הזה צריך להסביר ככה, והפסוק הזה צריך להסביר ככה, אתה רק מחזק את מי שכופר בתחיית המתים. כי אומר הרמב״ם, אני נתתי לך תשובה שהיא לא מכניסה אותך לדחקים, אתה לא צריך כל פסוק לפתור אותו בפני עצמו, אלא כל הפסוקים ששואלים את תחיית המתים מדברים על טבע המציאות, והם צודקים, בטבע המציאות אין תחיית המתים, זה הכל. הוא ידע שהחושת שוב הנפש לג'וף, מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא תמולט מאחת משתי סיבות. אם שיחישנו המכחיש להיותו עניון בלתי טבעי, הוא לא מאמין בזה כי זה דבר לא טבעי, והתחייב לפי זאת הסיבות שיחיש הנפלאות כולון להיותון בלתי טבעיות. אדם כזה גם לא מאמין בקריאת ים סוף, ולא בעשרת המכות, ולא במן שנקרא עליו השבת, ולא בשום דבר. או שיחישנו מפני שלא נזכר בפוסוג, ולא בו או בו הג'ודו האמיתית כמו שבו במופתים. אז יש שתי סיבות שהביאו אדם לכפור בתחיית המתים. או שהוא לא מאמין באפשרות של נס, ואז הוא לא יאמין בכל הניסים, או שהוא יגיד, שמע, בקריאת ים סוף אני מאמין כי זה כתוב במפורש. תחיית המתים זה לא כתוב, לכן אני לא מאמין. ואנחנו כבור בארנו שבו ופוסוגים, ואם הם מעטים, ואף על פי שהם מעטים, יורו על שוב המתים. יש שני פסוקים בדניאל, דניאל זה חלק מהתנך, התנך הוא אחד, ועליך להאמין בזה כמו שאתה מאמין בניסים שפורשו בתורה. ואם יומר אומר, אנחנו נפורש הפוסוגים ההם, כמו שפרשנו זולותם, את הפסוקים בדניאל נוציא מפשוטם, נאמר לו, המביא לכל לפורשום, למה אתה מוציא אותם מפשוטם? מהו? להיות שוב המתים בלתי טבעי? ותפורש אלו הפוסוגים עד שיאותו לעניונים הטבעיים, כן צריך שתפורש שוב המטל, הנוחוש, ורדת המון, ומעמד הר סיני, ועמוד אש ועונון, כל זה יתחייב לחוש את תפורשהו, עד שיסכימו לעניונים הטבעיים. מה מביא אותך להוציא את הפסוקים בדניאל מפשוטם? בגלל שזה דבר לא טבעי, אז תפרש ככה גם את קריאת ים סוף, וגם את הפיכת המטה לנחש וכו', גם אותם תוציא מפשוטם. וכבור בארנו, יש כאלה שיטות שאומרות שעם ישראל יצא ממצרים, הלך צפונה עד לסבחת ברדוויל שם בצפון סיני, שם יש איזו סוללה כזו שלפעמים יש שפל, לפעמים יש גאות. ישראל ידע, משה רבנו היה ימאי טוב, עוד מהימים שהוא היה ביאור, בטבע, הוא ידע בדיוק את התזמון, את הטיימינג וזה, הכניס אותם שם לסיבוב, פרעו פחות ידע וכו' וכו'. אפשר על ידי דחקים מאוד גדולים להסביר כאלה הסברים. לא הבנתי. בוודאי שלא, זה גם לא מה שבא בפשטי המקראות. וכבור בארנו במורה הנבוכים, כשדיברנו בחידוש העולם, שעם אמונת חידוש העולם מתחייב בהכרח שיהיו המופתים כולם אפשוריים, ולזאת תהיה גם כן תחוית המתים אפשורית. אנחנו מאמינים שהעולם מחודש, העולם נברא, והוא לא קדמון. וממילא בורא המציאות יש מאין, כן, אחת הראיות הנפלאות שחזל מביאים לתחיית המתים, הם אומרים, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אדם, אז הוא לא יכול להחזיר אדם שכבר היה פה, כן, יש מאין הוא הרבה יותר גדול מאשר יש מיש, כן, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם, אז הוא לא יכול לעשות ניסים בעולם. אז היות וכך, היות אנחנו מאמינים באפשרות העקרונית של ניסים, וכל אפשור, שזה נס, נס הופך להיות אפשרי ברגע שאני מאמין שהעולם מחודש, נברא ולא קדמון, כשטובו בו הג'וד התנובי, נאמין בו כפשוטו, ולא נסתורך לפורשו, ולא נוסיעהו מפשוטו.
זה בעצם עונה על השאלה ששאלנו מתחילת האיגרת, למה הרמב"ם הגדיר את תחיית המתים כאחד מהעיקרים? בעצם זה רומז על אמונת חידוש העולם.
נכון, על אמונה בנס באופן כללי, שבה תלויה גם אמונת חידוש העולם. נכון. רק שאלנו, אז למה לא קריעת ים סוף? למה תחיית המתים? למה בחרנו דווקא את זה? מה התשובה שנתנו? נכון, שהאמונה של האדם נבחנת בנס שעתיד להיות, לא בנס שהיה. בנס שהיה פסיכולוגית, אתה אומר, למה לא? הוא אומר שיהיה, אבל להאמין שמחר בבוקר יהיה, זה מה עוד שבאמת, דיברנו גם על עוד תשובה, התשובה שאמרתם נכונה, שהמוות זה הכוח הכי חזק בעולם. המוות זה כוס מזוג לכל. אז הנס הזה של בילע מוות, זה לנצח את המוות, זה נס הניסים. זה הנס הכי גדול שיכול להיות. ואומנם נסתורך לפורש הדובור שפשוטו נמנוע כהרשו מת השם, אבל לא אפשור יעמוד כאשר הוא. אומר הרמב״ם, כשיש לי פסוקים שאומרים עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ וחרה אף השם, אז היות ובשכל אני מבין שלא ייתכן שהשם הוא גוף, אז אני אומר על כורחנו עיני השם זה השגחת השם, ואף השם זה ביטוי לכעס, שכי אצל האדם כשהוא מתחמם אז האף שלו נהיה אדום וכיוצא בזה, אבל חייבים להוציא את הפסוקים הללו מפשוטם, כי השכל סותר אותם, שאומר שהשם הוא לא גוף, ואין לו דמות הגוף. אבל פה שהשכל לא סותר את תחיית המתים, כי מציאות של נס אפשרית בשכל, אחרי שנאמין שהעולם מחודש, אז במילה אין שום סיבה להוציא את הפסוקים בדניאל מפשוטם. עולם מחודש, עולם נברא, הוא לא קדמון. על פי האמונה היוונית, ואולי גם האלילית, העולם הוא קדמון, הוא היה מאז ומעולם. ואם העולם הוא קדמון, אז הטבע זה מסגרת שאתה לא יכול לפרוץ אותה. אין נס. אבל אם מישהו ברא את הטבע, אז הוא קבע את החוקים, והמחוקק גם יכול להחליט שעכשיו אנחנו נסתה כעת מכללי המשחק. מי שקבע את כללי המשחק, אבל אם הם היו קבועים מאז ומעולם, הם לא יכולים להשתנות. בסדר? הם נצחים.
זה אמונת החידוש, גם תינוק עכשיו שנולד. אני מקבל נשמה, אז אנחנו
נגיד,
נשמה חדשה.
נו, למה לא?
הוא כבר היה פה, שכח לי, הוא היה מה הוא היה וחוזר.
מי אמר שהוא כבר היה פה? ומה זה קשור לעניין?
מי שאומר שהעולם הוא קדמון, וזה מרק הדבר פטריטה, אז גם ב...
למה?
שיטתם גם ברמת הנשמות, זה בלתי פריט.
כאילו אין חידוש גם בבני העניין כזה
אחר. למה? לא הבנתי. זה ידעתי. למה? הפרטים כל, עד ארבע, הפרטים כל הזמן...
זה סוג של מחזור.
נכון.
אבל לא...
למה? לא מחזור, לא מחזור, אין סופי. אין סופי. אתה שואל מה הם יעשו עם מושג הנשמה? לא יודע אם הם מכירים לך במושג הנשמה. יש גם היום הרבה מדענים שלא מכירים במושג הנשמה. הכל זה פולסים חשמליים וכימיקליים, זה יוצר את כל העולם.
הכל יהיה יש מבחינתם. זה יהיה תמיד יש מיש.
כן, נכון. כן, זה נכון.
ובהולדה של ילד לפי היהדות,
כן.
זה יש מאין?
זה יש מאין של נשמתו או של גופו?
של נשמתו, גופו אמרנו זה...
נכון, גופו זה החומר הממוחזר. נשמתו כן? כן. לא מאין, אלא זה לא מאין, זה ירידה של ממד לא חומרי לעולם החומרי. של נפש בגוף, מה שאנחנו קוראים חיים. איפה היינו? ואשר השתדל ויחזר לפורש תחוית המתים עד שלא ישום שוב נפש לרוף. מי שכל פסוק מפסוקי התחייה מוציא מפישוטו ולא מוכן לקבל אותו, אמנום יעשה זה בהאמינו שהוא נמנוע מסד השכל, לא ממנהר הטבע, וכן יתחייב בשאור הנפלאות באחריך, וכל זה אמנו מיה נמנוע לגמרי לפי אמונת גדמות העולם, ומאמין הגדמות אינו מעדת משה ואברהם כלול, כמו שבארנו במורה הנבוכים. ולאלו השורשים, כמו שאמרת אופיר, האמנו תחוית המתים על פי שוטו, וסמנוהו מפינות התורו. למה זה יסוד? כי זה השאלה אם אתה מאמין בתחיית המתים, לשאלה אם אתה מאמין בנס. והשאלה אם אתה מאמין בנס, השאלה אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא קבע את חוקי הטבע, והוא יכול לפרוץ אותם. ולכן זה כל כך יסודי וחשוב. לכן זה עקרוני.
אולי שזה נס, כמו שאמרנו, אולי שנינה של המוות. כי יש כבר נס אולי, כאילו, אני לא יודע, יודעים על יציאת מצרים, שמזכירים אותו.
אין כזה עיקר. אין כזה עיקר. אין כזה עיקר. הפעם הראשונה...
זה דבר כזה כל כך הרבה פעמים שהוא ניסי, אז אולי ההבדל מה שאמרנו, כי אחרת משהו של נס, או של סחירות, האמן, או...
אז מה התשובה? אז מה התשובה, יורם? אז מה התשובה?
אז מה צריך גם את זה? אז אולי בגלל העניין רק... מה שנשאר זה מה שהרב אמר קודם על העניין של המוות שהוא...
הכוח הכי חזק בעולם. אבל לא רק זה, אלא בגלל שהחוכמה היא להאמין בנס עתידי. מי שיראה קברות נפתחים ויגיד אני לא מאמין, יגיד לו מה אתה לא מאמין? אתה שר את זה בעיר דקה, אתה לא מתבייש להגיד שאתה לא מאמין, זה מיסודות האמונה. תתפלא למה זה לא היה עד היום, אנחנו מחכים לזה. בסדר, אז זה החוכמה, להאמין בנס שיבוא, לא בנס שהיה.
מה המשמעות של הרמב״ם מבחינת הליכה לקברות צדיק בכלל?
איך הגעת לזה עכשיו? כי דיברנו על מתים, שהקברים ייפתחו.
אם הרב לא מדבר כאן בעניין הקודם, שכל הסיפור של הגוף הולך ומתפרק וחוזר לתרכובות כאלה ואחרות, מבחינתו, במקום הזה אין כלום. הרוח של האלוקים, הרב צייר כאן שרק אם הוא זוכה,
נכון, נכון. נכון, נכון.
אז מה משמעות?
אז בוא, אני רק אסיים ואני אתייחס בקצרה. ולאלו השורשים, בגלל אלו היסודות, האמנו תחיית המתים על פשוטו, וסמנוהו מפינות התורה, מיסודות הדת, ואומרנו שאין ראוי לפורש שני הפסוקים הנגלים. איפה? איזה פסוקים? בדניאל, אמורים עולהו על תחיית המתים, הוראו ברורו אשר לא תסבול פירוש. אני אומר הרמב״ם, אני מתעקש לא להוציא את הפסוקים הללו מפישוטם, כי אין סיבה להוציא אותם מפישוטם, כי אנחנו מאמינים שהעולם מחודש, ואנחנו מאמינים באפשרות הנס, והאמונה בתחיית המתים רק מוכיחה את האמונה היותר עמוקה ובסיסית שלנו בחידוש העולם ובמציאות של נס. לפני שאני אענה לך, סתם ככה, האבסורד הכי גדול, הרמב״ם כותב איגרת שלמה, שהוא לא מספיק להתנצל על כך שהוא מרגיש שהיא מיותרת, והוא לא מבין בכלל למה חשדו בו כך וכך, והוא אומר פה דברים הכי מפורשים, ועד היום יש כל מיני הוגי דעות, אם אפשר לכתוב להם ככה, אולי הוזה דעות, שטוענים הרמב״ם לא האמין בתחיית המתים. גם אחרי האיגרת הזו, אז או שהם טוענים שהאיגרת הזו בכלל מזויפת, למרות שלכאורה היא מגובה, הרי רבי שמואל בן אלי כותב שהרמב״ם כתב איגרת, והרמב״ם כותב שזה היסטורית מאוד מאוד קשה, גם אין סיבה להגיד על דבר שהוא מזויף, רואים פה את הסגנון של הרמב״ם, את הלך החשיבה של הרמב״ם, אלא מה, זה לא מסתדר להם, הם עצמם לא מאמינה התחייה, אז הם גם מכניסים את הרמב״ם איתם יחד לבוץ, אז או שהם אומרים שהם מזויפת, או שהם אומרים, תקרא מה שהרמב״ם כתב בין השורות, כאילו, אל תאמין לרמב״ם, הרמב״ם אומר לך משהו אחד, הוא מתכוון דבר אחר, אבל זה לא הוגן לעשות כך מבחינה אקדמית, אני אומר את זה דווקא בגלל שזה פרופסורים באקדמיה וכו', כי באותה מידה אני יכול לטעון, הרמב״ם בכלל היה עובד אלילים, הוא כל הזמן אומר לך על האחדות, תקשיב למה שהוא אומר לך בין השורות, אל תאמין למה שהוא אומר, אי אפשר, זה עוול אינטלקטואלי, לא עוול גם מוסרי, אבל אינטלקטואלי לעשות את הדבר, כשאדם אומר לך משהו, אתה צריך להניח שמה שהוא אומר זה מה שהוא מתכוון, אלא אם כן יש לך סיבות מאוד טובות להוכיח לא כך. רק אני אומר שכשלא רוצים להבין, אז גם לא יעזור לרמב״ם שגם יכתוב איגרת וגם יכתוב דברים הכי מפורשים, הם יגידו לא, הרמב״ם לא האמין לתחיית המתים. ואחרי יוצא בזה. טוב, עכשיו לדבריך, איפה הרמב״ם מתייחס להשתתחות על קברות צדיקים? אז בהלכות אבל, באמת הרמב״ם כמעט ולא התייחס, זה כבר אומר הרבה. איך? העניין בקבורה בכלל זה כבוד, זה כבוד
בדיוק.
כבוד לגוף ששימש נרתיק לנשמה, זה הצורה הכי מכובדת. לקבור את הגוף. אפשר היה גם לנוח ביום שלישי ולא ביום שביעי, זה פחות או יותר אותה שאלה. ככה כתוב בתורה, כי קבור תקברנו ביום ההוא. נכון, אפשר גם לשרוף אותו, בעוד הוא גם שורפים. אני לא יכול להגיד לך למה זה יותר טוב מזה, אבל בכל אופן התורה אמרה לתת יחס מכובד, והיא כנראה הבינה שהיחס הכי מכובד זה הקבורה. עכשיו, איך? כן, דן אומר, לא דן אומר להלין, דן אומר, אפשר גם למצוא... איך? נכון. נכון, נכון. אבל בסדר, נכון, אתה צודק. כאילו חומר לחומר, אני מקבל מה שאתה אומר. אז הרמב״ם כמעט ולא מתייחס לזה. הוא מתייחס פעם אחת ב... או פעמיים בהלכות אבל, פעם אחת הוא כותב שלא ייפנה אדם לבקר הקברות, והוא גם, כמדומני שהוא פוסק להלכה את מה שחזל אמרו, שאין בונים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם. מה זה נפשות? מצבות, ציונים. היום אתה רואה איזה משהו עם שכחה, וזה תמיד פה צדיק. שכחה גדולה, צדיק גדול. אבל חזל אמרו בדיוק הפוך, אין עושים נפשות לצדיקים, לא עושים להם אפילו מצבה, מה שאולי עושים לאדם רגיל, כי דבריהם הם זכרונם, הם מתכנס לבית המדרש, תשמע, רבי עקיבא, הרמב״ם, בר יוחאי וכיוצא בזה, לא צריך לעשות להם מצבות, דבריהם הם זכרונם, אדם רגיל צריך לעשות לו מצבה, לצדיק לא צריך. יש מקור קצת שונה שהרמב״ם כותב, אני חושב שלמדנו את זה, על שהוא מספר על הביקור שלו בארץ ישראל. נכון למדנו את זה? הוא אומר, הלכתי לנשק קברי אבותיי במערה, וכיוצא בזה, אבל אתה יכול להגיד ששם זה באמת אבות האומה, זה לא צדיקים פרטיים, אלא זה אברהם, יצחק ויעקב, וכו'. זו פחות או יותר ההתייחסות. עכשיו, אצל חזל באופן כללי כמעט ולא לא מוצאים את זה, כן, הרב צוריאל, הרב משה צוריאל, הוא עומד יפה, הוא אומר, תראה את ההבדל, כתוב בגמרא שכשהיו תעניות על הגשמים היו יוצאים לבית העלמין, לא סליחה, לא זה, אלא ככה כתוב בגמרא הרבה פעמים שריבי פלוני היה מציין מערתא דרבנן. הרי אז לא היו עושים מצבות, אלא מה? אז הוא היה עובר עם סיד ומורח קצת סיד, אחר כך הגשמים מוחים את זה, בא באביב עוד פעם, היה מציין מערתא דרבנן, מציין את הקברים של חכמים. מה אומר רש"י? רש"י אומר, למה צריך לציין את הקברים של חכמים? שהכהנים, הנה כהן, שהכהנים לא יתמעו, זה גישה הלכתית.
למה יתמעו?
הולכים על קבר, מה זה? קבר, הוא מאהיל על קבר של מת. קבר מטמא. א', אני לא יודע אם זה אחרי 20 שנה.
באופן עקרוני,
א', אני לא בטוח שאין שום דבר. יש שם עצמות, מה זה? קבר מטמא, ואולי זה קבר בן 5 שנים, פתחת לראות שאין שם שום דבר, וכו'. אז רש"י אומר שריש לקיש אבא מציין מערתא דרבנן, שלא יתמעו בהם הכהנים. איך? יכול להיות, יפה, מקשה קושיה יפה על רש"י, לא יודע לענות לך כעת, אולי הוא לא רצה שיצא תקלה על ידי רבנן, לא יודע, או שהאחרים בני משפחותיהם ידאגו, שאלה טובה, לא יודע. בכל אופן, בא, נגיד, בא אחד האחרונים, אני כבר לא זוכר מי, אז הוא אומר, למה היה מציין? כדי שיבואו להתפלל שם. אתה רואה שהמושגים עברו תפיסה מאז ימי הראשונים ועד ימי האחרונים. לצדיק אסור להתפלל בכל מקרה. לקדוש ברוך הוא.
אין חשיבות אם הוא עושה את זה בבית מדרש, יש את זה בתוך דלת אמות, שיש עניין של דלת אמות על פי מקומות אחרים.
ככה נראה לי, כן. כן, ככה נראה לי. שבאמת הוא כמעט מתעלם מזה לגמרי, אלא אם כן נוציא, אלא אם כן ניקח בחשבון את האיגרת על חברון שם. איפה יצחק? הנה, יצחק היה מתווכח איתי. יצחק היה אומר לי, האיגרת של הרמב״ם שלמדנו היא מזויפת. לא יכול להיות שהרמב״ם נשק את הקבר והשתתח את זה. אתה אומר, אם כל אחד תופס את הרמב״ם איך שהוא רוצה, זה אומר, תחיית המתים מזויפת. זה אומר, האיגרת היא מזויפת. אני אומר, כל מה שאין ראיה שזה לא מהרמב״ם, זה מהרמב״ם. צריך להכיל שיש בו התייחסויות שונות. צריך ליישב אותן.
אבל זה...
לפי גמרא,
כן,
לגבי קדם בן יפונה, הוא אומר פעם שיש בשיבה, שזה כאילו מחלוקת בגמרא, הוא אומר קדם בן יפונה סבא כזה כדעה היא, ונפסקה הלכה בגמרא ש...
שהלך להשתתח על קברי אבות. כן, אבל תראה, אבל תראה שגם בגמרא, זו גמרא אחת בסוטה מתוך אלפי אלפי דפים בתלמוד הבבלי, וזה אגדה שכלב הלך להשתתח על קברי אבות. זה באמת תופס מקום מינורי זניח, לא רק מינורי בעולמם של חז"ל.
איך?
יכול להיות, אבל זה כן, זה מזכיר לי שאבא שלי הייתה לו מישהי בעבודה אתאיסטית מוחלטת, אין לה לא שבת, לא כיפור, לא כלום, כלום, כלום. גבי ליה, כל פעם הייתה אומרת לאבא שלי שישאל אותי שאם היום הזיכרון של אבא שלה, התאריך העברי, חל פתאום הופכת להיות קתולית יותר מאפשיות. התאריך העברי הוא חל וזה אתה יכול להזיע, אז מתי לעלות לקבר? שואלת הרב, מה את שואלת הרב? אין לה כלום, אין אמונה בשום דבר, והדברים האלה הופכים אותם ליסודות הדת. לכל היותר זה מנהגים, זה לא נזכר לא ברמב״ם, גם כמעט ולא בשולחן ערוך, זה לא, ודאי לא מעיקרי האמונה. בערב ראש שנה, הרמ"א מביא את זה, השולחן ערוך לא מביא את זה, שנהגו ללכת, הוא מביא את זה בתור מנהג, זה לא דין, זה לא שום דבר. הרמ"א מביא את זה בתור מנהג, השולחן ערוך לא הזכיר את זה.
הרב, נראה לי ששולחן ערוך הוא עקוף, הוא נראה לי שהוא מתנגד למנהג
ללכת. יכול להיות אפילו, לא... פעם היה איזה חוקר אחד בא לרב גפי, התחיל לשאול אותו איך היו עושים בתימן בשבעה, ואיך היו עושים בשלושים, ואיך היו עושים ביום השנה, וזה... מה היו עושים? אומר לו שום דבר, מה היו עושים שום דבר. לא היה, לא היו הולכים לקבר, לא לזה, לא לזה, לא לזה. רק היו נשים הולכות בתשעה באב, שהוא יום פגרה כזה, אין מה לעשות, וגם יום של עוגמת נפש, היו הולכות לבית העלמין לשפץ את הקברים. רואים איזה קבר, עושות עבודות, קצת מלט, קצת זה וזה, אין להם לקרוא איוב כמו הגברים, אז היו, זה הכל, לא היה, לא שבעה, אז הוא היה בהלם מוחלט. אז אומר לו, אז מה, אז מי שאצלכם מת, מת לגמרי? אומר לו, מת לגמרי. גמרנו, זהו, שמים אותו שם בלוויה ויותר לא... כן, זה פלא, שאלתי אנשים נניח שהיו בסנעה, כאילו, איפה היה הקבר של מעריץ? אנשים ממשפחת מעריץ, הוא אומר, אין לי מושג, אף פעם לא היינו שם ולא היינו אותנו. אז גם בתימן היה מורי סלם שבזי, היו הולכים אפילו ממרחקים. למורי סלם ועוד כמה זה, אבל בגדול אצל רוב הזה היום אם קבר מעריץ היה פה, אתה יודע איזה ביזנס היו עושים עליו ואיזה רעש, הילולות וזה וזה. שם אני שואל אנשים ממשפחת מעריץ, הוא אומר לא, באמת לא, אף פעם לא הייתי שם, ולא, זה לא היה חלק לא היה חלק. היו תפוצות אחרות שכן, בצפון אפריקה למשל בהחלט שזה זיארה וזה, זה בהחלט תופס מקום אחר. נכון, אבל נכון, אבל נכון, אבל יש בגמרא, יש בגמרא שני טעמים למה יוצאים לבית העלמין. זה מה שהתחלתי מקודם וקטעתי, כי לא לזה כיוונתי. בגמרא יש שני טעמים. טעם אחד, הרי אנו לפניך כמתים, דהיינו אם אתה לא מוריד לנו גשם, מחר אנחנו פה. להגיד לקדוש ברוך הוא, המצב חמור, 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 זה הזעקת חירום. טעם שני, כדי שיבקשו מתים עלינו רחמים. כך בגמרא. אומרת הגמרא, מה נפקמינה בין שני הטעמים? האם אפשר לצאת גם לבית עלמין של גויים או לא? אם זה הרי אנחנו נפנה לך כגויים, אז אתה יכול לצאת גם לבית עלמין של גויים, כמתים, אתה יכול לצאת לבית עלמין של גויים. אם זה כדי שיבקשו מתים רחמים, צריך לדעת לאיפה ללכת. וכמדומני שהגמרא פוסקת, שישר ללכת גם לשל גויים. כלומר, הטעם הוא, הרי אנו לפניך כמתים, דהיינו זה בא לשבר את לב הנוכחים, להגיד להם כן, כמו שיש בגמרא, כמה פעמים בגמרא, שאומר להם או שתתפללו או שתחפרו לעצמכם קברים, כך אומרת הגמרא, כי זה להיות או לחדול. אז זה בא לזעזע את הציבור, לכן בהחלט היו יוצאים לב, כן, בתימן היו יוצאים לבית החיים, כמו שבחזל, לא בתוך בית העלמין, אלא למול בית העלמין, ושם היו מתפללים. כן, נכון.
למה זה משנה לה...
הרמב״ם לא פסק את זה להלכה, דרך אגב, הוא לא פסק את זה. בגמרא כתוב שאין קוברים צדיק אצל רשע, והרמב״ם לא פסק את זה להלכה. טוב, איך הגענו מתחיית המתים למתים? אני לא, זה גם נס, אבל בסדר. מה הייתה השאלה השנייה? למה זה לא כתוב בתורה? בסדר, אז זה נשאיר את זה לשבוע הבא. חשבתי שנסיים היום את האיגרת, אבל בסדר, אין בעיה. לא. בסדר, אז זה, אני מקווה שבוע הבא נסיים, נזכור את השאלה הזאת. בסדר, ברוכים תהיו. תביא חנניה בן עקיבא שאומר, עושה את זה בשבוע חודש וחוד, רואה. תהיה גופר בעולם טוב.